ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף סמך ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה השלישית בשורות הרחבות. אנחנו פותחים עם ציטוט ממה שנאמר לקראת סוף השיעור הקודם, והכוונה היא לדינו של רב קוספדאי. לפני שניכנס לגמרא, יש לנו כותרת בשוליים בצד הנושא, וכתבנו מתחת לכותרת דינו של רב קוספדאי, כל ימיו של בן סורר מורה 3 חודשים. כפי שראינו במשנה, מי שיצמחו שתי שערות עד שיקיף הזקן. אנחנו נראה בגמרא ששני הטווחי זמן האלו שייכים לבן סורר מורה. שאלה, האם יש להסיק מרבי קוספדאי דיולדת לשבעה, כלומר אחרי הריון של 7 חודשים, אין עוברה ניכר לשליש ימיה? עכשיו, מה זה שליש של 7 חודשים? שניים ושליש חודשים. דאם היה ניכר עוברה בשליש עליונה, כוונה אחרי חודשיים ושליש, הרי הוא ראוי, האבא, כוונה מי שגרם להיריון שלה, ראוי להיות אב. זה מושג שראינו בשיעור הקודם, שברגע שהוא מגיע לקטגוריה, להגדרה של ראוי להיות אב, ומה זה? ראינו בשיעור הקודם, זה ברגע שעוקר העוברה. אם יולדת בשבעה ניכר העובר בשליש עליונה, מה זה שליש עליונה? אגב, זה מקביל ל3 חודשים של הריון בת 9 חודשים. שליש של 9 זה 3 חודשים, שליש של הריון של 7 חודשים זה 2, זה חודשיים ושליש. אז אנחנו רוצים לטעון שהריון כזה אין העובר ניכר אחרי שליש הריונה, כי אם כן, הרי הוא ראוי להיות אב בפחות מ3 חודשים, ואין לחייבו כבן סור מורה ביותר מחודשיים ושליש. ועד עכשיו דיברנו על תוך 3 חודשים, זאת אומרת שאפשר לחייב אותו תוך זמן יותר ארוך. זה חומרה, אנחנו מחמירים, מאפשרים להגדיר אותו כבן סור מורה לטווח ארוך יותר, דהיינו עד 3 חודשים. אנחנו כמובן תוך הגמרא נחזור על הדברים האלו. קודם נפתח את הגמרא שוב פעם, שורה שלישית ברחבות גופה, אמר רב קוספדאי, גופה כמובן זה ציטוט ממה שנאמר ליעל בצורת אגב, כאן אנחנו מתמקדים בו. אמר רב קוספדאי, אמר רב שבדאי, כל ימיו של בן סור מורה אינן אלא 3 חודשים בלבד. אני חושב ראוי להדגיש עוד פעם, הדין הזה מצא מקורו בדבריו של תנא דבי רבי ישמעאל, גם לקראת סוף שיעור הקודם, שהוא הביא ביתה בן ולא אב, הגמרא פירשה בן ולא הראוי להיות אב. וממתי אדם מוגדר כראוי להיות אב? זה הזמן שמתחיל העובר, האישה שבהיריון, להיות ניכר שהיא בהיריון. שואלת הגמרא, אחרי ששמענו רב קוספדאי שאומר שכל ימיו שבן צור מורה זה שלושה חודשים וענענתנן, במשנה שלנו לא הוזכר שלושה חודשים. מה כן הוזכר? מי שיביא שתי שרות ועד שיקיף זקן, שזה הטווח הזמן. אבל בשלושה חודשים זה לא, הוא לא נפטר מלהיות בן צום רעות, אנחנו צריכים להמתין עד שיקיף זקן. הגמור אומרת ששני הזמנים האלו, שני הטווחי זמן, הם נכונים. הקיף זקן, אף אגב דלא מלאו שלושה חודשים, אם קרה שהקיף זקן התחתון בפחות משלושה חודשים, אז הוא כבר לא יכול להיות בן צום רעות. מלאו שלושה חודשים, אף אגב דלא הקיף. גם זה, צמח לו שתי שערות, עברו שלושה חודשים ועוד לא צמחו שערות סביב הגיד, כפי שלמדנו בשיעור הקודם, גם בכך הוא כבר לא יהיה בן סורר ומורה. כפי שראינו, בן ולא איש, וכשיצמחו שערות סביב הגיד, הוא כבר נכנס לגדר איש. כעת, סימונים חדשים. אנחנו פונים למבנה בצד בשוליים, רואים צורות בתים שני כיוונים, עם השפיץ למעלה זה מייצג עמדה שהיריון של שלושה, של שבעה חודשים אין העובר ניכר אחרי שליש ההיריון. הפוך לעולם ניכר. עכשיו השאלה יהיה, אם ניכר העובר אחרי רק חודשיים ושליש, למה אנחנו אומרים שהוא יכול להיות בן סורר מורה עד שלושה חודשים? הרי בזה אנחנו מחמירים בזמן שמדובר בדיני נפשות, ובדיני נפשות תמיד שואפים לעקים, והקלה במקרה כזה יהיה להגיד שאם ההיריון ניכר אחרי חודשיים ושליש, הוא כבר בגדר בן ולא הראוי לקרות אב. אז למה ממשיכים האפשרות שלו להיות בן סומר עד שלושה חודשים? אז זה מה זה לפי הדעה שלעולם ניכר, אלא אנחנו הולכים אחר הרוב, ורוב אינן ניכרות עד שלושה חודשים לחייב מיטה. זאת אומרת, אנחנו הולכים אחר הרוב לחייב מיטה. הערה, בסוף הגמרא לא רוצה להסיק שהולכים בנפשות אחר הרוב לקטלה. אבל אנחנו עוד נצטרך להסביר שאם לא הולכים אחר הרוב, אז על מה מדובר בדינים עלינו. אנחנו נחזור לגמרא. יתיב רבי יעקב מן הרפקות קמי דרבינה, ויתיב וקמר משמי דרבונה ברי דרב ישוע, שמה מינה מדרבי קוסבדאי עם רב שבתאי, שאפשר לחייב הבן סורי מורה במשך שלושה חודשים. יולדת לשיבה אין עוברה ניכר לשליש ימיה. כנראה שאישה שיולדת אחרי שבעה, ההיריון שלה לא תהיה ניכרת, ניכר כעבור שליש הזמן, חודשיים ושליש. תהי סלקא דאיתך עוברה ניכר לשליש ימיה. אם היית כן אומר כך, למה לי שלושה? למה רב קוספדאי? למה טווח זמן כל כך ארוך של שלושה חודשים שעדיין אפשר לחייב אותו כבן סור מורה בתרי ותרתה סגי. מספיק כעבור חודשיים ושליש ואז כבר לא נוכל לחייב אותו, כי אם ההיריון ניכר אחרי שליש של שבעה חודשים הוא נכנס לקטגוריה שלמדו בשיעור הקודם, בן ולא הראוי לקרות אב. ובזמן, ברגע שהיריון ניכר, הוא נכנס לגדר ראוי לקרות אב. אמר לי, אז רבינה מגיב לרב יעקב נפקות, לעולם אי מלאך עוברה ניכר לשליש ימיה. שתמיד הריון, בין אם זה תשעה חודשים, בין אם זה שבעה חודשים, אחרי שליש הזמן, הריון ניכר. אז למה אצל בן סומר ומורה לא מנצלים את זה לקצר את הטווח זמן? זיר בת ערובה. רוב הריונות, או של תשעה חודשים, ומעלה רוב האפשרויות להכיר עובר יהיו רק אחרי שלושה חודשים. לכן אנחנו מעריכים את התקופה שהוא יכול להתחייב. אמרה כמד רבונה ברב ישוע. אז הם השמיעו לרבונה דבריו של רבינה שהולכים אחר הרוב. אמר לי, אז רבונה הגיב, ובדיני נפשות מי אזלין על בת ערובה? התורה אמרה ושפטו העדה והצילו העדה ויעת העם וציל בת ערובה. כשמדובר בדיני נפשות, אנחנו מחפשים בנרות איך נוכל להקים. ואם יש כזה דבר, יש אפשרות להקל, אפילו אם זה לא לפי הרוב, אבל זה, יש סיבה להקל ולפתור אותו מלהיות בן סור מורה אחרי חודשיים ושליש, היה עלינו לעשות כך. ואם לא עושים כך, ואם אומרים עד שלושה חודשים, כנראה שהעובר לא ניכר אחרי שליש ימיה בהיריון של שבעה חודשים. אהדוע קמי דרבינה. רבינה, כפי שאפשר לראות בקלות עם בגמות המסומנות שלנו, הוא דגל בשיטה שהולכים אחר הרוב. אז החזירו את הדברים לרבינה. אמר לי, רבינה אומר, ובדיני נפשות לא עזין בת ערובה. כאילו, מה פתאום? רק בגלל שמדובר בדיני נפשות לא הולכים אחר הרוב, והתנן. בנוגע לעדות, עדות, והם העדים מציינים תאריך בחודש. אחד אומר בשניים בחודש, ואחד אומר בשלושה בחודש, כבר בשלושה. עדותן קיימת. כאילו, אנחנו אומרים פה שהם דיברו על אותו יום. נגיד, אחד אומר שבשניים בחודש פלוני רצח אלמוני, והעיד השני אומר בשלישי בחודש קרה הרצח. הם מעידים בעצם על אותו יום, שזה יודע ביבורו של חודש וזה אינו יודע. מה שגרם לאי השוואה ביניהם זה היה הידיעה או האי ידיעה שהחודש הקודם היה חודש מעובר או לא. אז זה שידע שהחודש הקודם היה חודש מעובר, אז ממילא החודש הנוכחי התחיל יום אחד מאוחר יותר, אז הגענו לרק שני החודש. העד שלא ידע שהחודש הקודם היה מעובר אלא חודש חסר, אז אותו יום הוא היה קורא שלישי בחודש. ואי סלקא דאיתך לא אמרינן זיר בת ערובה, נימה הני דווקא כמסעדי. אותם עדים הם שניהם יודעים על מצב החודש הקודם, הם שניהם יודעים בוודאות, והכחושי הוא דקה מכחשי הדדי. ויש פה הכחשת עדים. ובכך נוכל להציל את הנידון. אם הם מעידים בדווקא, אז הם לא מעידים על אותו יום, ואם זה עדות של נפשות, אפשר להגדיר אותם כעדים מוכחשים. ולא עושים כך אלא לב משום דאמרין הזיר בת הרובה ורובה הדין שעבדי דתאו בעיבור הדיארך. רוב האנשים מסוגלים לטעות בידיעת העיבור החדש, ולכן העדות מתקיימת ואנחנו נחייב את הנידון. אז רואים שעם כל הכבוד לדיני נפשות, עדיין אנחנו הולכים אחר הרוב. בואו נשים לב בעניין המבנה הגמרא. הצורת בית האחרון לפני עכשיו, לפני זה שעכשיו היה צורת בית שפיץ למטה, אז זה אומר שהיריון של שבעה חודשים באמת ניכר אחר שליש ההיריון, אחרי חודשיים ושליש. למה ממשיכים האפשרות להיות בן סורר מורה, שזה בעצם החמרה, שמעריכים את הזמן לפני שהוא נוכל לפתור אותו מי להיות בן סורר מורה? בגלל שהולכים אחר הרוב. אמר עוד פעם, רואים פה הבית הפוכה, כי זה בא לחזק את מה שנאמר בקטע הקודם, שהולכים אחר הרוב. אמר רבי ירמיה, אף ענן נמי תנינה, שהולכים אחר הרוב, ובדיני נפשות הורגים את הנידון. אז מה המקור שמסייעת לזה? גם נשים לב שיש לה נקודה ארוכה שממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב'. כתוב פה במקור, בת שלוש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה. לפני הגיל הזה אבא יכול לקבל כסף, יכול לקבל קידושין אם זה בצורת כסף או בשטר, אבל הדרך להתקדש בביאה לא אפקטיבי לפני גיל שלוש שנים ויום אחד. לפני זה שהיא לקראת לא ראוי, לא ראויה לביאה. אבל אם היא הגיעה לגיל הזה, אבא שיכול למסור אותה לגבר, והוא יקדש אותה בביאה. ואם בא עליה יבם והיא בת שלוש שנים ויום אחד, קנה זה קניין ייבום, ואחר כך היא לא תצטרך חליצה. אם הוא רוצה לגרש אותה, גט יהיה מספיק. וחייבין עליה משום אשת איש, מי שבא עליה אחרי ש מי שבא עליה אם היא כבר התקדשה, היא בת שלוש שנים ואחד, זה נקרא זנות עם אשת איש, כי היא כבר ראויה לביאה. יש כאן עוד הלכות שלא דחוף לנו או חיוני לנו להיכנס להסברים. ההסברים נמצאים ברש"י ובמשך לימוד הש"ס. הוא מטמא את בועלה לטמא משכב התחתון כעליון. אם היא נידה אז הוא יהיה בגדר בועל נידה, עם ההשלכות האלו לטומאת משכב. ניסית לכהן אוכלת בתרומה, הזכות כנשואה לכהן מגיע רק אם אותו בעל כהן בעל אותה אחרי שהגיע לגיל הזה שלוש שנים ויום אחד. בא לאחד מן הפסולים כמו קוטי וממזר, פסלה מן הכהונה. ואם בא עליה אחד מכל העריות אמורות בתורה, מומתין עליה והיא פתורה כי היא קטנה. ברש"י בשורה האחרונה, והיא פתורה מפני שהיא קטנה ואינה בת עונשין, קטן ימיה חייבין עליה משום אשת איש, וכסלקא דאיתך חייבין מיתה כמה ובמזיג. עכשיו מה קרה פה? יש לנו בת שלוש שנים ויום אחד, אבא שלה מסע אותה לגבר, היא אשת איש, ואם אחד מהאיסורי עריות עכשיו יקיים איתה יחסים, משמע מכאן שהוא יהיה חייב מיתת בדין. אני רוצה רק לתקן משהו, לא דווקא עריות, אלא אדם שאינה בעלה, אדם זר יבוא עליה, הוא יהיה חייב משום אשת איש. עכשיו אתה אומר שהיא בוודאות אשת איש, ממשיכה הגמרא לעמוד ב', ומאי, למה אתה אומר שהאדם זר שיבוא עליה, זאת שהיא מעל גיל שלוש שנים ויום אחד, הוא ימות בגלל שהוא בא עליה והיא אשת איש, אימה אילוניתי, בזמן שהיא מתפתחת, שהגיל שלה מתקדם והיא עוברת את הגיל של גדלות, ורואים ש... זאת אומרת, יש סיכוי קלוש, אבל יש סיכוי שהיא לא תתפתח נורמלית, ויתברר שהיא איילונית, ואדם לא רוצה להתחתן עם איילונית, אז... וזה אי אפשר לדעת בגיל קטן. עם ההתפתחות יכול להתגלות שהיא איילונית, כפי שאמרנו, היא לא מתפתחת באופן טבעי או באופן בריא, והופכת להיות כזאת שלא יכולה להוליד, ויש עוד תופעות לא שגרתיות, לא בריאות באיילונית. אז למה לא מעלים את זה כאפשרות? ועדיין דאחי לא קדיש, והקידושים עם בעלה ממילא היו קידושי טעות, והיא למפרע לא הייתה אשת איש בכלל, ואז זה שבא עליה לא בא על אשת איש, סתם זנות, זה לא חייב מיתת בדין. למה אנחנו אומרים שאותו זר שיבוא על הילדה הזאת תתחייב מיתה? אלא לאו דאמרינן זיהו בת ערובה, ורוב נשים לאו איילונית הינו. זה הסיבה. אז הנה הוכחה, ולכן ראינו את הבית צורת הפוכה מקודם ועד כאן, כל זה בא להראות שהוכים אחר רוב, ורוב נשים לא מתפתחות להיות איילוניות, ולכן היא מחייבת אחרים משום אשת איש. עכשיו אנחנו נתמקד במקור הזה, האם באמת על זה דובר? לא. מי חייב עליה? דקטני קורבן. לא, אין כאן עניין של מיתת בדין. מי שבא עליה בשוגג, אז הוא יצטרך להביא קורבן, אבל לקטול, להרוג אדם שבא עליה במזיד, לא, כי לא הולכים אחר הרוב, וכן מתחשבים בסיכוי הקלוש שאולי היא תהיה איילונית, ולכן אין דיני נפשות פה. שורת הגמרא, איך אתה יכול להגיד שאין כאן דיני נפשות, והמומתין על ידה קטני? כתוב שיש בשורה האחרונה בעמוד א', ראינו מומתין על ידה, סימן שכן יש ענייני נפשות פה. הגמרא אומרת לא, זה אין כאן, אין מזה הוכחה שמדובר בקטלה משום אשת איש, בבא עליה אביה. אז החיוב אינו משום אישות, אלא משום עריות. שואת רמה והה, אם בא עליה אחד מכל הרעיות קטני, לאו דווקא אביה, וכל הרעיות כולל ערוות אשת איש, זה סימן שכן הולכים אחר הרוב. אלא בכל זאת אנחנו, כפי שאמרנו בהערה בהתחלה, אנחנו לא רוצים להגיע למסקנה הזאת, אלא אך במאי עסקינן דקיבלה אילויה. פה במקור הזה ספציפי, זה שקידש אותה קיבל עצמו שהיא תהיה לו לאישה, גם אם היא תתפתח להיות אילונית. אז אין כאן עניין של רוב או מיעוט, אלא היא בוודאי אשת איש בכל מקרה. רשי בשורה שלישית, יש לנו כוכבית בתוך הרשי, אלא היא באה לדחויה דלא נלף מינה דנזר בקטה בת ערובה וקמה אחי. אז תמיד את המקור הזה בצורה כזאת. אז מבחינת המקור שרב יומי עמידיפתי הביא כניסיון לסייע לעמדה שהולכים גם בנפשות אחרוב, אז זה לא הניסיון לסייר הזה, זה לא מצליח ב-100%, כמו שרשי התבטא אפשר לדחות את זה. אז זה בסך הכל נראה לי לומר שפשוט דוחים את הסיוע, אבל זה לא אומר שבהכרח דוחים לגמרי את מה שרבינה אמר, רק את הסיוע לדבריו מהמקור הזה ספציפי זה דוחים. תנו רבנן, המסוללת בבנה קטן והערה בה. המילה מסוללת, רשי אומר, לשון פריצות. אז יש אישה שהיא אימא והיא מתעסקת בבנה קטן בדברים לא צנועים, נקרא לזה, ולא רק זה, והערה בה, והיה נקרא לזה מקצת ביה. מה זה הערה? יש שתי דעות, או הכנסה חלקי, מה שנקרא הכנסת הפרה של עבר הזכר, או בלשון נקייה אומרים נשיקה, כוונה מגע חיצונית בלי שום הכנסה, אבל מגע בין עבר הזכר ומקום האיש, אותו מקום של האישה. בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה. ידוע שאישה יכולה להיפסל מכהונה אם היה ביה עם אדם פסול ומגע עריות, זה ודאי דבר שיכול לפסול. אז בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה, בית הלל מכשירים. על איזו גילאים מדובר פה? אז יש קודם כל, יש לנו נושא בשוליים, מחלוקת תנאים, בית שמאי בית הלל, אם ביאת בן 8 שנים שמי ביאה. השאלה, האם נלמד מדורות הראשונים שהולידו בני 8 שנים? בן 8 הופך להיות אבא, אז הייתכן? אז אנחנו נראה במהלך גמרא שבדורות הראשונים בזמן התנך היו כאילו דברים, ואם היו כאילו דברים אז זה כבר מגדיר את את הזכר כאחד שהגיע לרמה שיכול לפסול אישה בביאת זנות, בביאה פסולה, כמו שאנחנו מדברים. אמר רב חייא ברי דרבה בר נחמני, אמר רב חיסדא, ויאמר לה אמר רב חיסדא, אמר זעירי, הכל מודים. ובין 9 שנים ויום אחד, שביאתו ביאה. כלומר, אז זה לא דנים, זה דבר פשוט, ברור שאם יש אימא ובן, והבן הוא הגיע לגיל כזה 9 חודשים יום אחד והוא בא עליה, היא תיפסל מהכהונה פחות מבן 8 שאין ביאתו ביאה. אז זה גם כן אין חילוקי דעות, לא נחלוק אלא בבן 8 שנים דבית שמי סברי, למה בית שמי אומרים שהוא יכול לפסול את אמו או בכל מגע של פסולי ביה הוא יפסול את האישה מהכהונה כבר בגיל 8? גם אינן מדורות הראשונים שהם היו מולידים כבר בגיל כזה, ואם הם ואם יש בהם יכולת הולדה, זה אומר גם שיש שהביאה שלהם ביאה שראויה לפסול אישה לכהונה. אז בית שמאי אומרים, הנה לומדים אומנם עכשיו זה לא תופעה, אבל בדורות הראשונים היו מולידים בני 8 שנים, היו יכולים להכניס אישה להריון, וזה אומר שביאתן ביאה, וממילא גם עכשיו נשים תיפסל למכונה בביאת איסור של בן 8 שנים. ובית הלל סברי לא גם אינן מדורות הראשונים. עכשיו קטע של המשך הגמרא שלנו היום יהיה להוכיח שהיה כזה דבר, הולדה מצד הזכר מגיל 8 שנים. כשאנחנו יודעים הולדה, הכוונה שיכלו להכניס אישה להריון כבר בגיל מוקדם כזה. לפני שנתקדם, ננצל את מפת התלמוד, הגמרות המסומנות, לראות מבנה המשך הגמרא. קודם יש לנו מפתח בצד המבנה, ויש משולשים משני כיוונים. השפיץ למעלה, ניסיון הוכיח שהולידו בני 8. הפוך, דחייה. והדגשנו את המילה השתקח באמפס כפול, כאילו בשלב הזה בגמרא, זה שלב לפני הדחייה, נראה שהגמרא כאילו הגיעה למסקנה, אבל מיד אחרי השתקח, אחרי ניסיון ראשון ושני, וגם הניסיונות אלו ממוספרים מצד הגמרא, מיד אחרי השתקח אנחנו נראה ש יופיע משולש הפוך, הדחייה, עד המשולש האחרון, שזה יהיה הוכחה שישאר, שמתקיים. רק נציין שאפילו אם אנחנו נוכיח שדורות הראשונים הולידו בגיל 8 שנים, זה רק משמש שיטת בית שמאי, שאמר שלומדים מאותם דורות. בית הלל אמר שלא לומדים בכל זאת. אבל כדי ליצור מחלוקת אנחנו צריכים להוכיח שלפחות היה כזה תופעה. אז הגמרא ממשיכה, דורות הראשונים מנהלן דולית אי לימה מדכתיב. זה בקשר לבת שבע שהתחתנה עם דוד, והיא הייתה, עוד מעט נראה, הנכדה של אחיתופל. אי לימה מדכתיב, הלא זאת בת שבע, בת אליאם, אשת אוריה החיתי. אנחנו בפסוקים אלו אין צורך להכיר את הסיפור התנכי סביב האנשים אלו, אבל כן חשוב לראות את הקשרי משפחה וגם גילאים בהמשך. אז אנחנו כבקבנו בת שבע, אבא שלה אליאם, הוכתיב אליאם בן אחיתופל הגילוני, הוכתיב בלידת שלמה, שלמה בן של בת שבע, כתוב וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידיגה, שם לשלמה, בעבור השם. הוכתיב ויהי, עכשיו אנחנו ציינו לידת שלמה, ועכשיו אנחנו נתקדם בחיי שלמה כמה שנים מעטים. ויהי לשנתיים ימים, זה שנתיים אחרי לידת שלמה, והיו גוזבים לאבשלום. וכתיב אבשלום ברח וילך כישורה, והיא שם שלוש שנים, זה תוספת עוד שלוש שנים, אז הגענו לנקודת זמן של חמש שנים אחר לידת שלמה, והוכתיב, וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, עוד שנתיים, אז כעת שלמה בן שבע שנים, ופני המלך לא ראה, וכתיב באותו פרק זמן, כתיב, ואם מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אינך נע ואשלם את נדרי אשר נדרתי לשם בחברון. וכתיב, ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, וילך, ויקם וילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו, ויחנק. כאן לא התייחסנו להמשך שנים, כי זה כל הפסוקים האחרונים שקראנו הם באותו פרק זמן. מי שמכיר את הסיפור המקראי, היה מרד אבשלום, והיה שאלה מה לעשות בקשר לאבא של אבשלום דוד, וקיבלו העצה של חושי הארקי ולא קיבלו העצה של אחיתופל, וזה מאוד הכזבה את אחיתופל, והוא התאבד. כל זה בזמן ששלמה היה בן שבע שנים. וכתיב, אנשי דמים וממה לא יחצו ימיהם, ותניה, כל שנותיו של דואג אינן אלא 34, ושל אחיתופל אינן אלא 33. אז מה ניתן לומר כעת? גילו של אחיתופל במותו, הוא היה בן 33. והוא היה סבא רבא. איך? לאחיתופל היה בן שם אליאם, נכדה בשם אחיתופל, נין בשם שלמה. אז עכשיו הגמרא עורכת את החשבון. כמה הביא להו, כמה, בן כמה היה אחיתופל בשעת מותו? תלתין ותלה, 33. ודל שבע דהבי שלמה. נוריד שבע שנים מ-33, באיזו גיל אחיתופל היה שהוא נהיה סבא רבא? אם מורידים שבע מ-33, פשלו נשאר 20 בשיט. אחיתופל היה בן 26 שנולד שלמה. עכשיו, מאחיתופל עד לידת שלמה היו כמה, היו הריונות ולידות. דל תלתי שני לתלתה עיבורי, שלושה הריונות שהיו מאחיתופל עד לידת שלמה, הריון של אשתו של אחיתופל להוליד את אליאם, ואז ההריון שהביא לידת בת שבע, וההריון שהביא לידי לידת שלמה, כל הריון תשעה חודשים, אז לשלושה הריונות אנחנו צריכים להוריד מהחשבון תלתי שני שנתיים לשלושה הריונות. עכשיו, מה היה גילם בכל לידה? השתכח בכל אחד ואחד, אם אנחנו הורדנו עוד שנתיים, אז יש לנו רק 24, במשך 24 שנים נולדו כל הדורות האלו. השתכח יוצא בכל אחד ואחד בתמני הוליד, בגיל 8 שנים הוליד. כי 24 לחלק ל-3, כאן 3 דורות, כל דור היה בין 8 שנים בלידת הילד. הגמרא דוחה, מניין לנו שזה הוכחה בין 8 שנים? דילמה, תוויהו, אחיתופל ואליאם, הם הזכרים ב... השרשרת הזאת, אולי שניהם בתשע עוליד, הם כבר הגיעו לבני תשע שנים, וזה אמרנו שכולם מסכימים שהם יכולים להוליד. ובת שבע הולידה בשית משום דאיתתה ברי. ואם שני הזכרים היו בני תשע וזה כבר 18 שנה, ולהשלים את ה-18 ל-24, אז בת שבע שהייתה נקבה בשרשרת הזאת היא הייתה בת שש, ובתור נקבה איתתה זה אישה, היא בריא, היא מתפתחת וממהרת להביא ילדים מהמקביל שלה בזכר. תדע, אפשר להוכיח את זה אפילו לפי החשבון הקודם, שאישה מביאה ילד מוקדם, דה אבילה ולד מקרא, היה ולד לפני שלמה שהיא הולידה. אז בכל מקרה רואים שהיא הייתה פחות בת שמונה שנים. אז אין מכאן הוכחה שזכרים מולידים בגיל שמונה שנים, אלא מאחה. ניסיון שני, אלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואברהם גדול מנחור שנה, ונחור גדול מהרן שנה. נמצא אברהם גדול שתי שנים מהרן. וכתיב, ויקח אברהם ונחור להם נשים, ויאמר רבי יצחק, בפסוקים מוזכר שאברהם לקח אישה ושמה עסקה. יש לנו פסוק שהוספנו בצד בשוליים, בראשית פרק י' פסוק חט, כתוב, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה בת הרן. עכשיו אותו הרן אבי מלכה ואבי עסקה, אז אנחנו יודעים ששמה של אשת אברהם הייתה שרי, והפסוק אומר שהרן היה לו שתי בנות, מלכה ועסקה. והגמרא משלימה התמונה ואומרת, ואמר ביצחק, עסקה זו שרה. יש קטע שסימנו בסוגריים, ואנחנו כתבנו סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף הפסוקים לצורך החשבון. בתוך הסוגריים הגמרא מתייחסת למשמעות השם עסקה. אז אנחנו נוכל ללמוד את הגמרא באופן ישר, מאחר שהקדמנו שכאן בשתי שורות האלו אנחנו מפסיקים בינתיים את החשבון כדי להתייחס לשם הזה עסקה. ולמה נקרא שמה עסקה? למה שרה נקראת בשם הזה? אחד, ששוחה ברוח הקודש, והיינו דכתיב, כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה, שהייתה מלאה מכוסה ברוח הקודש, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם לשמוע לקולה, כי היא קולה זה קול של רוח הקודש. דבר אחר, עסקה שהכל סכין ביופיה, כולם נהנו מנוכחות שרה, מהיופי שלה. אז יש הסבר למילה, על השם עסקה, או שוחה ברוח הקודש או סכין ביופיה. חוזרים לחשבון, וכתיב, ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו, והוספנו בין השורות, הלבן 100 שנה יוולד, ואם שרה הבת 90 שנה תלד. כמה קשיש אברהם משרה, אם הוא קוהה או מגדיר את עצמו כבן 100 והיא בת 90, אז ההפרש ביניהם, כמובן, כמה קשיש שאברהם עשה 10 שנים, הפרש של 10 שנים ביניהם, וקשיש מעבור ה-13 שנים, אברהם היה מבוגר מאבא שלה, הרן, בשנתיים, אז השתקח, כי הולדה הרן לשרה, בתמני הולידה, הנה, זכר, הרן, מוליד את שרה, בגיל 8. שוב פעם, אם אברהם, אם ההפרש בין אברהם לשרה זה 10 שנים, הפרש בין אברהם לאבא שלה 8 שנים, אז בין כמה ארן היה בלידת ביתו? 8 שנים. הגמרא, וזה מוכיח שזכר מוליד בגיל 8. שוב פעם, הגמרא דוחה ממאי. דילמה אברהם זוטה דאח ואבי. אולי אברהם היה דווקא הצעיר בין בני תרח. ראינו את הפסוק שהתחיל את ההוצאה השנייה הזאת. אלה תולדות תרח, תרח הולי ורשימה של הבנים. אברהם, נחור והרן. זה נתן לנו תחושה שאברהם שמוזכר ראשון הוא המבוגר. לא, אולי הוא הקטן שביניהם, ודרך חוכמתן כחשיב לו. הרשימה של בני תרח לפי החוכמה. אבל מה? הרן הוא היה הקשיש. יש לנו קטע בסוגיים. והכוכבית בצד בשוליים כותב, תוכן הסוגיים הוכחה שהתורה רושמת לפי חוכמתן של האנשים. אז זה אומר לנו שהדחייה להצעה השנייה התקבל. אברהם היה הקטן, ואנחנו יודעים בוודאות שאברהם היה 10 שנים גדול משרה, אבל הרן היה עוד 2 יותר מבוגר. אז הוא האבא, ההפרש בין ארן וביתו 12 שנה, אז זה לא בעיה שזכר בגיל כזה יכול להוליד, אבל אין הוכחה שזכר בגיל 8 מוליד. עכשיו בסוגריים אנחנו נוכיח שדרך חוכמתן נרשם אנשים מדי פעם. הגמרא בסוגריים, תדע דקה חשיב להוא קרא דרך חוכמתם. רק נציין שהעיקר הוכחה זה יבוא בהמשך, לא באופן מיידי. תכתיב, ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם ואת חם ואת יפת. שם גדול מהם שנה, וחם גדול מיפת. סליחה, שם גדול מחם שנה, וחם גדול מיפת שנה. נמצא שם גדול מיפת 2 שנים. זה כפי שראינו מקודם, כאן זה הווה מינה, זה לא מילה סופית. אז אנחנו כאילו נתגלגל עם הגמרא, עם החשבון. אז קבענו כעת ששם בנוח היה גדול מיפת 2. הוכתיב, ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. עכשיו, אם נוח הוליד את שם בנו, אם הוא הוליד את שם בנוח בגיל 500, כעת אנחנו מצפים ששם בנוח, כי עבור 100 שנה, הוא יהיה בן 100 שנה בזמן המבול. וכתיב, אלה תולדות שם. שם בן 100 שנה, לא, 100 שנים, ויולד את ארפחשד 2 אחר המבול. לפני שורה אמרנו שבזמן המבול, כשהגיע המבול, שם היה בן 100. יש כאן פסוק שעברו שנתיים מהבבול, ושם בן 100 שנה. שואלת הגמרא בתמיה, בן 100 שנה, באו 100 ותרתין שנין אבי. אם בזמן המבול הוא היה בן 100, אז שנתיים אחר כך הוא היה בן 102. אז מה קרה פה? אלא דרך חוכמתן כחשיב לאו. שקראנו והיא נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם את חם ואת יפת, שם לא היה הגדול שבמנים, הוא דווקא היה הקטן שבמנים. אז למה הוא נחשב ראשון? כי הוא היה החכם, הוא היה החכם ביניהם. ואם נוח היה בן 500 שנה בזמן שהוליד את הגדול, אז רק כעבור שנתיים הוא הוליד את שם. אז מובן למה שנתיים אחר המבול, רק אז שם הגיע לגיל 100. אבל כל זה יישוב החשבון על סמך השינוי בגישה, שלא לפי גילאים נרשמו או נחשבו הבנים שלו של נוח, אלא לפי חוכמתן. זה הסיבה ששם מוזכר ראשון, אבל בפועל הוא היה הצעיר. החנמי, גם אצל אברהם או בני תרח, דרך חוכמתן כחשיב להו, אבל בפועל הרן היה הגדול שבהם, הוא גדול מאברהם בשנתיים. אמר רב כהנא, אמרית לשמית הקמי דרב זביד מן הרדאה, אמר לי אתון מאחה מתנינו ונן מאחה מתנינה לה. אז הדברים שלמדנו נאמרו לרב זביד, ורב זביד אמר, אתם לומדים ש חם שיפת היה הגדול באחים, או לחלופין ששם לא היה הגדול באחים. אתם למדתם את זה על ידי קביעת הגיל המדויק של שם אחר מבול, ובכך קבענו ששם לא היה הגדול של בני נוח. ורב זביד אומר, אבנן מהכה מתנינא לה, אפשר לראות את זה ממקום אחר. כתוב, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. יפת גדול שבאחיו אבי. מהפסוק הזה, לומדים שיפת היה הגדול, ולא שם. אז או מכאן או מכאן, אפשר לראות ששם בן נוח מוזכר ראשון בבני נוח לא משום הבגרות שלו, הגיל שלו, אלא בגלל החוכמה שבו. אלא מנהלן שהולידו בני 8 חודשים, שעל סמך זה התפסה שיטת בית שמאי מהכה. כאן אנחנו נראה שרשרת של דורות, וכדאי לציין שכולם זכרים. אז הדחייה שראינו מקודם, שאפשר לדחות ההוכחה אשמח כך שיש נקבה בשרשרת, והיא מזריע ומולידה בגיל צעיר יותר, זה לא יהיה שיקול או סיבה לתחייה כאן. רק נעשה קצת סדר מבחינת השמות והדורות. אנחנו נתחיל עם כלב, כלב בן יפונה. כלב, היה לו בן חור, והיה לו בן אורי, ובנו בצלאל. יוצא שכלב היה סבא רבא של בצלאל. בצלאל ש... יצר, בנה את המשכן. אז הגמרא אומרת, אלא מנהלן, הם מאפורים שהולידו בני 8 שנים, מהכה, ובצלל בן אורי בן חור למטה יהודה. אז כאן יצרנו שרשרת של 3 דורות, והוכתיב, ותמת עזובה, ויקח לו כלב את אפרת, ותלד לו את חור. אז כאן הוספנו עוד דור, כלב היה אבא של חור, וכבר ראינו שחור היה סבא של בצלל. וכי עבד בצלל משכן בר כמה הווה? תשובה, בר תלסה, הוא היה סך הכל בן 13, דכתיב איש איש ממלאכתו אשר אמא עושים. אז הביטוי איש איש מלמד שבצלל, שהיה ממונה על בניין המשכן, הגיע רק עכשיו לגדר איש, היינו בן 13. ותניה, שנה ראשונה עשה משה משכן, שנייה הקים משכן ושלח מרגלים. עכשיו, בין כמה בצלל היה באותו תקופה שמשה הקים את המשכן, זאת אומרת נגמר בעניין המשכן, אז זה לקח שנה כפי שראינו פה. אז בצלל כעת בין 14 שנה, ובאותו זמן של הקמת משכן היה שילוח מרגלים. הוכתיב אצל כלב, שהוא היה בין המרגלים, בין 40 שנה אנוכי בשלח משה אבן השם וכולי, ואתה הנה אנוכי היום בין 85 שנה. בואו נתמקד בגיל שחיוני פה. אז באיזו גיל היה כלב בשילוח המרגלים שהוא היה ביניהם? כמה הבילו? 40, הוא היה בין 40. בין כמה נינו היה? אמרנו, הוא היה בן 14. דל 14, דוד בצלל, נוריד מגילו של הסבא רבא 14 שנה, שאלו הם השנים של או הגיל של בצלל, פשה לו 20 ושית. אז 26 שנים היה גילו של כלב בלידת נינו. בני כמה כל אחד היו בשעת הלידה? אז דל תרתי שני דתלת העיבורי, כפי שראינו מקודם, צריכים להוריד שנתיים כדי לקחת בחשבון שלוש הריונות, הריון שהביא ללידת חור, ההריון שהביא ללידת אורי, והלידה שהביא לידי לידת בצלל. אז השתתך, אם אנחנו מורידים מ-26 עד עוד שנתיים, אז יש לנו 24 שנים שבתוכם נולדו ילדים. השתתך דכל חד וחד בתמני הוליד, שבשעת הלידה כל אחד היה סך הכל בין 8 שנים. וזה המקור לדברי בית שמאי, שבין 8 פוסל מן הכונה, כי ביאתו היא ביאה שפוטנציאל יכול להביא לידי הולדה. זה מגדיר או מחשיב את הביאה להיות ביאה שיכול לפסול מן הכונה. ולפי בית שמאי לומדים מדורות הראשונים שבין 8 נחשב ביאה עם כוח לפסול. ראינו במשנה שפתחה את הפרק, בן ולא בת. תניה, אמר רבי שמעון, בדין הוא שתהי בת ראויה להיות בן, כבן סורר ומורה. נמשיך בדף עין עמוד א', למה הוא אומר בדין שמבחינת סברה גם בת הייתה צריכה להיות פוטנציאלית בן סור מורה, שהכל מצוי אצלה בעבירה? רש"י שורה ראשונה אומר שהכל מצוי אצלה בעבירה, וכשהיא
זוללה וסובה בקטנותה, סופה כשלא תמצא לימודה עומדת בפרשת דרכים ומרגלת הבריות לעבירה בשביל אתנן. היא תציע את עצמה לעבירה, והספר מגולות ים מציין שיכול לבוא לידי מצב של סקילה אם היא תהיה ארוסה. הבעל נערה מועסה חייב סקילה. אז למה אומרים בן ולא בת, אלא גזירת הכתוב היא בן ולא בת? זו גזירת הכתוב, וזה גובר, נקרא לזה, על הסברה שהצענו, ובכך נקבות לא שייכות לפרשת בן סורר מורה, אפילו אם ההתנהגות שלהם נראה דומה, זה לא יביא אותם לידי מיטת סקילה. עד כאן שיעורנו להיום.